ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף פי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שמונה שורות מלמטה. המשנה, שני גיטין שכתבן זה בצד זה. כלומר, על קלף אחד, שני טורים. טור ימני גט אחד, וטור שמאלי גט שני. ושניים עדים עיוורים. באים מתחת זה לתחת זה, ושניים עדים יוונים באים מתחת זה לתחת זה. את שהעדים הראשונים נקראים אמו כשר. אז יש לציין שיהודים כותבים מימין לכיוון שמאל, יוונים חותמים כותבים באופן כללי משמאל לכיוון ימין. אז במקרה הזה, אם שני העדים הראשונים היו ישראלים, אז הגט בצד ימין הוא גט שעליו יש שני עדים. ומה שהמשנה אמרה, את שהעדים הראשונים יקרימו כאשר בדוגמה הזאת יהיה גט בצד ימין. בגמרות שלנו, השס עוזר, אנחנו הוספנו בשוליים תצלום מהרן, דף ממחת עמוד ב' בדפי הרן. שם, כאן בשוליים אתם יכולים לראות את השני גיטים, והחותמים הראשונים היו לדוגמה שלנו ראובן בן יעקב, ואחר כך קהת בן לוי. כתוב בתרשים עברים, ובהמשך יוסף בן שמעון, יהודי אבל דובר יוונית, ונפתלי בן יחצאל, גם כן יווני. אנחנו גם נציין שכשיווני חותם, למשל כותב יוסף בן שמעון, זה אומר שליוסף יש לו בן שמעון. אז החותם במקרה הזה הוא שמעון, ונפתלי בן יחצאל, זה אומר ביוונית, זה אומר שלנפתלי יש לו בן בשם יחצאל. ברש"י, שניים עברים באים מתחת, ורש"י בשורה השנייה מתחת לגמרא, נגמל אותו ביחד. הראשון, כלומר העברים, הראשון לתחת השני, שם העד תחת הראשון, ושם אביו תחת השני. וכן עד שני, תחתיו, בדוגמה שלנו קהת בן לוי. וחזרו וחתמו תחתיהן שני ישראלים יוונים, הדרים בארץ יוון, ובלשון יוונית, כדרך הזו, כמו שרואים בתרשים שהבאנו בשם הרן. אבל חתימת היוונים אינה נקראת כחתימת העברים, שכשהיווני חותם יוסף בן שמעון, בידוע ששמו של העד הוא שמעון בן יוסף, שכך מתפרשת חתימתן. איך מבינים מה שהם חותמים, מה המשמעות? יוסף בן שמעון, כלומר בנו של יוסף שמעון. ונמצא שם העד חתום על גט שני, ושם אביו חתום על הראשון. הלקח על כוכח היוונים תחת השני חתמו, וכתוב ברש"י כזה, והכוונה בגמרות שלנו, בגמרות המסומנות, הוא מה שהוספנו בשוליים. הציור שנמצא בתוך רש"י בהדפסות, השאסים המקובלים, שכולם משתבשים בהם, יש הערה על שייכות הציור הזה, ובסופו של דבר, לפי המרשו, הציור שנמצא בתוך רשי שייך להמשך. אנחנו נחזור כעת למשנה, וגם נתייחס לציור השני, הציור שבאמת נמצא בתוך רשי. עד אחד עברי, ועד אחד יווני, ועד אחד עברי, ועד אחד יווני, באים מתחת זה לתחת זה, שניהם פסולים. וכדי להבין לפי שיטת רשי ועוד ראשונים, למרות שהדבר הזה, הפירוש שאנחנו ניתן הוא לא מוסכם, רשי עצמו מביא פירוש נוסף בעמוד ב', אבל לעת עתה אנחנו נלמד כעת רשי כאן. עד אחד עברי ועד אחד יווני, ועד אחד עברי ועד אחד יווני באים מתחת זה לתחת זה. עד עברי בתרשים שנמצא ברשי הוא שמו ראובן בן יעקב, ועד יווני באים מתחת גט הימין לתחת גט השמאל. בתרשים רואים אחרי ראובן בן יעקב רואים יוסף יווני בן שמעון, והסברנו שזה בעצם אומר שליוסף יש בן שמעון שהוא החותם, שמעון הוא חותם, אז הוא כמו ראובן חתמו על גט בצד ימין. ועד עברי ועד יווני עוד תחתיהן באים מתחת השמאל ותחת גט הימין, כגון שהיווני הראשון חתם תחת השמאלי יוסף בן, וזה מה שאנחנו רואים בתרשים בסוף שיטה, וחזר וחתם שמעון בראש שיטה שנייה בתוך התרשים שברשי לא כתוב שמעון אלא בן שמעון, וגם הבח עוסק בדיוק הלשון הזה, אבל אנחנו נזרום, נתקדם ברשי כמו שיש לנו. אז והשם שמעון בראש שיטה שנייה, כפי שאתם רואים תחת הימיני נמצא שמו, דהיינו שמעון, כמרנו יוסף בן שמעון, אומר לנו שליוסף יש לו בן שמעון, אז נמצא שמו תחת הימיני. דהכי מפרישה חתימה דיתו, כך מסבירים את החתימות של היוונים, בנו של יוסף שמעון. נמצא שמתחת גט הימין בא לתחת גט השמאל, שם אביו על השמאל ושמו על הימין. ועברי השני חתם שמו תחת גט השמאלי בסוף שיטה. אז בתרשים אתם יכולים לראות כהת שהוא עברי, הוא עצמו החותם, אז הוא חותם על גט בצד שמאל, ושם אביו תחת ימיני בראש שיטה שתחתיה, שלא כדרכו, דרך כלל חותמים בשורה אחת, אבל כאן הוא חתם שלא כדרכו, שם שלו על בסוף השורה הקודמת, והשם של אבא בתחילת השורה הבאה. נמצא בא תחת גט שני לתחת גט ראשון, והיווני השני חתם תחתיו כדרכו בשיטה אחת, ומה הוא חתם? יחצאל בן תחת הראשון ונפתלי תחת השני. ומה המשמעות של ביווני יחצאל בן נפתלי? המשמעות של יחצאל יש בן בשם נפתלי, אז נמצא שמו חתום על השני. אז לצד ימין יש שני חותמים, ולגט בצד שמאל שני חותמים. וכאן המשנה אמרה שניהם פסולים, ובגמרא מפרש תמה, למה? למה אנחנו לא יכולים להכשיר אף אחד מהגיטים האלו? כי על פי מה שהסברנו עכשיו, למשל גט הראשון יש שני חותמים עליו, יש ראובן העברי ויש שמעון היווני. אנחנו חוזרים לגמרא. מילה על המבנה, וכאן יש לנו בצירוף לסוגיה, והאמת היא עד דף פי ח' עמוד א', דף של ציורים שמלווים את הגמרות, את הסוגיה שלנו היום. ואנחנו בתוך הגמרא עצמה הוספנו אותיות, אותיות קטנות בתוך צורת בית, והם המספרי או האותיות קשר לדף המצורף. אז לכן אתם רואים כבר א', וזה מפנה אותנו לדף הציורים. אז מה אנחנו רואים בדף הציורים באות א'? שני גיטים בשני טורים. מתחת לגט הראשון חתם ראובן, תחת לגט השני בן יעקב עד. ואז אנחנו שואלים כאן, הרי המשנה אמרה שרק רק אחד מהגיטים הוא כשר, ולשואלת הגמרא, וכאן נסביר את המשולשים לפי מה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, אתם רואים צורת משולש, והסברנו סדרה של שאלות שמטרתם לברר למה לא מכשירים גם הגט השני ברישה של המשנה. כי ברישה של המשנה אמרנו בשורה שלישית של המשנה, את שהעדים הראשונים נקראים עמו כשר, ולא שני הגיטים. שואלת הגמרא, ולתקשר אי בראובן, והי הגט השמאלי בבן יעקב עד. תהתנן, בן איש פלוני עד, כשר. אם יש אחד ששמו ראובן בן יעקב, והוא כותב ראובן בצד מתחת לגט הראשון, אז הוא חתם את שמו. אז, והביטוי בן יעקב עד, זה גם מתאר את ראובן, ראובן הוא בן יעקב, וזה לגיטימי. אז למה אומרים שרק הגט בצד ימין הוא גט קשה, למה לא שניהם? אז, כמובן אנחנו מביאים הכל בקיצור, יהיה עוד עוד עד, למשל יהיה שמעון בן דוד עד. אז יש לנו הגט הראשון ובן, יש לנו שמעון, ובגט השני יש בן יעקב עד, ויהיה בן דוד עד, שני עדים. הגמרא עונה, למה לא מכשירים את שניהם? תכתב ראובן בן אקמה על הצד ימין, על הראשון, ויעקב עד אבטרה, ועל השני הוא כתב יעקב עד. הגמרא שואלת, אף על פי כן, ולהתקשר היי בראובן בן, ולהתקשר היי הגט השני ביעקב עד, תהתנן איש פלוני עד כשר. הגמרא עונה, דלא כתב עד, מה שהוא חתם בתחת הגט השני רק כתב יעקב בלי המילה עד. ואיבה את אמא לעולם זה כתב עד, אז למה לא מכשירים את הגט השני? ודיעדינן בהחתימה דלב יעקב, אם הוא כתב יעקב עד, אנחנו מצפים שהחותם הוא יעקב, אבל אנחנו יודעים שזה לא, אלא מדובר פה על ראובן בן יעקב, אז לכן גט השני אינו כשר, כי השם שמופיע בתור חתימה על גט השני כתוב יעקב. אפילו אם כתוב יעקב עד, אבל אנחנו יודעים שזה לא יעקב. רש"י בסוף העמוד אומר, זה לא יעקב הוא, אלא בנו של זה היה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ודילמה בשמה דעבור החתים. אז אותו ראובן שחתם על גט הראשון, הוא גם חתם על גט השני, בתור עד על גט השני, במקום לכתוב שמו, הוא השתמש בשם של אבא שלו. אז למה לא מכשירים את גט השני גם כן? הגמור עונה, לא שווק אין שמי וחתים שמד עבור האנשים, לא עוזבים את השם שלהם וחותמים בשם אביהם. ודילמה, מה שכתוב תחת הגט השני, יעקב, סימנה שוויה, זה לא הכוונה לשם בן אדם, אלא סימן צורה, וכאן הצורה בצורת אותיות. אנחנו גם נציין שאנחנו כאן מתחילים שאלה ארוכה בת ארבע שורות, ואנחנו נביא כאן סדרה של גדולים, של רבנים, שהחתימות שלהם היה בצורת צורה, כלומר לא חתמו השמות שלהם אלא השתמשו בצורות. דהה, ממשיך הגמרא, רב כשהוא חתם הוא צייר קברו, הוא צייר צורת דג. רבי חנינה, חרוטה, זה ענף דקל. רב חיסטה, הוא חתם סך הכל סמך. רב הושעיה, רעין, לא חתם את השם, עוד עין. רבה בר אבונה צייר מקוטה. רש"י אומר מקוטה, נס שפורסין עליו וילון של ספינה. אז זה מה שהוא צייר כחתימתו. אז גם פה אנחנו מעלים כשאלה, כאפשרות, שגם גט השני יהיה כשר בזה שהוא כתב יוד עין קוף וו, שזה סימן, זה גם במקרה שם של אבא שלו, אבל השתמש באותיות לא כשם אדם אלא כסימן. הגמונה, לא חצף איניש לשוויה לשמע דבוה סימנה, גם זה מידה מסוימת של חוצפה להשתמש בשם של אבא שלך בתור סימן. זה אנשים לא עושים. שואלת הגמרא, קושיה, חמש שורות, גם זה מסומן בהתאם. ולהתקשר אי בשני עדים עברים, ולהתקשר אי בשני עדים יוונים. אם אנחנו חוזרים לציור ששייך לרישה של המשנה, שהבאנו בשוליים בעמוד הקודם, גט הראשון עליו חתם ראובן, הוא קהת. בהמשך היו שני שמות יווניים, יוסף בן שמעון, והמשמעות שלו הוא שהבן של יוסף נקרא שמעון, ואיפה שמעון מופיע? על גט השני. וכמו כן יחסאל הוא החותם על גט השני. אז למה אנחנו במשנה מכשירים רק גט אחד ולא שניהם? דתנן, וגם הגמרא מנמקת את זה, שזה בהחלט אפשרי. גט שכתבו, שהכתב שלו עברית ועידיו יוונית, או יוונית, גט שהכתב שלו יוונית ועידיו עברית, כאשר זה לא אמור להפריע לנו שיש לנו גט בעברית וחותמים ביוונית. ממשיך הגמרא עם הקושיה, וחיתה מהכיוון דה מופלג בשני שיטים לא, מאחר שעל גט השני החתימה הראשונה נמצאת אחרי שתי שורות של חתימות של העברים. אז איך אתה רוצה להכשיר את גט השני על ידי חתימות האלו בזמן שהם מרוחקים מהגט שעליו הם חתמו? אז אולי זה מסביר למה גט השני לא קשר. זה לא הסבר. ואמר חזקיה, מילאו בקרובים קשר. נכון שאם יש גט או שטר והעדים לא חתמו מיד מתחת לתוכן השטר, זה נחשב פסול. אבל אם ממלאים את השורות הריקות עם קרובים, קרובים כמובן לא יכולים להיות עדים, אבל זה לא מפריע לנו, זה רק למלות את, נקרא לזה, את האוויר, כמו שיש אוויר בסכך בהלכות סוכה אתה יכול למלות את האוויר. אז כאן אנחנו ממלאים את האוויר עם קרובים, זה קשה. אז מה, שני עדים קשרים שחתמו קודם זה לא פחות? אז למה אתה אומר שרק גט, גט אחד, והיינו בדוגמה שלנו גט בצד ימין קשר? אז התגובה לשאלה הזאת הוא אחד, התני זעירי, שניהם קשרים. באמת שני הגיטים הם קשרים, אבל זה הגרסה של זעירי, כך הוא למד את הסוגיה, כך הוא מלמד. יכול להיות שהפירוש פה כך, אומר רשי ואתני זירי בהנח תרי גיטי דמניטין, שניהם קשרים, כך זירי למד את המשנה. אבל זה זירי, אבל אנחנו יש לנו גרסה אחרת. ותנה דידן, שאלה, רשי כותב ותנה דידן לפסל אחרון, כלומר השני כסבר, למה זה פסול? למה לא מכשירים לי, ליתר דיוק? כסבר, מרשי, כסבר, דילמה גונדלית, חתום היוונים. עוד מעט נחזור לזה, רק נקרא את זה בתוך הגמרא. אז ותנא דידן, שאלה למה רק גט אחד, בדוגמה שלנו גט בצד ימין כשר? תשובה, דילמה גונדלית, חתים. וקראו אחד, כמו על אחד, אחד הוא דחתימי. עכשיו המילה גונדלית זה גם מילת המפתח פה. גונדלית זה מצב שאדם סטה מן המנהג, מן ההרגל, מן המנהג שהוא רגיל בה, שינוי או סטייה מן המנהג. אז כאן אנחנו נראה את רשי. אני קורא עוד פעם, דיבור מתחיל ותנא דידן, תפסל אחרון, למה הגט השני בצד שמאל אינו כשר, הרי יש שני יוונים שלכאורה חתמו שם. תשובה, כסבר דילמה גונדלית חתום היוונים, כלומר שלא כמנהגם אלא כדרך העברים חתמו. אז אם אנחנו, לפני שנתקדם ברשי, אם נאמץ את זה, אם נסביר ככה, וכאן כמובן הוא בגדר ספק, אולי, ולכן אנחנו לא יכולים להכשיר את שניהם. אז אם אנחנו אומרים כך, אז אם חוזרים לציור שהבאנו בשוליים בעמוד הקודם, אז בגט בצד ימין חתמו עליו ראובן קהת, אחר כך נמצא יוסף בן שמעון. אולי אותו יווני הוא חתם כדרך העברים, כדרך היהודים חותמים. כשהוא חתם יוסף בן שמעון, זה באמת יוסף שהוא הבן של שמעון, שהיווני הוא פרש מהמנהג שלהם. כפי שאמרנו מקודם שהיווני הקלאסי, הכוונה בחתימה כזאת, יוסף יש לו בן שמעון. אבל אם אנחנו אומרים גונדלית, אז אומרים שהוא חתם, שבאמת לא מדובר ביוסף שיש לו בן של שמעון, אלא כאן מדובר על, אומנם הוא יווני, אבל הוא שמו, האבא שלו הוא שמעון, והוא חתם יוסף בן שמעון. איפה? על צד ימין, יוסף זה השם שלו, וכן היווני השני. אז מה יוצא מכאן? שכל החותמים היו אך ורק על גט בצד ימין. וזה, עכשיו אנחנו נמשיך ברשי. כולו אחד, אחד כוונה על אחד, כולו אחד, כולן הראשון, כל שלא כמנהגן, מי שפורש ממנהגו, קרי גונדלין. וראיתי בתשובת הגאונים, אומר רשי, אדם משמש ביד שמאלית, קוראים לו במקומנו גונדליה, לפי שמשנה מסדר המשתמשים. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שהסברנו למה בכל זאת רק גט אחד אפשר להכשיר אותו. ממשיך עם דיבור מתחיל מהמשנה, אל אחד עברי ואל אחד יווני, וכאן המשנה אמרה שניהם פסולים. והציור, אני חוזר עוד פעם, ששייך לכאן, זה הציור שמופיע בעמוד הקודם בתוך רש"י. אז הגמרא שואלת, למה אתה אומר שניהם פסולים? ולהתקשר היי בעיד אחד עברי ועיד אחד יווני. אנחנו בתוך כדי הלימוד שלנו ברש"י על המשנה הדגמנו את זה. למה שלא נגיד שגט בצד ימין כאשר עם שני עדים, אחד עברי ואחד יווני, החותם בצד ימין, העד הראשון שמו ראובן, והיווני שהוא חותם יוסף בן שמעון, אבל אמרנו זה הכוונה ביוונית, ויוסף יש לו בן שמעון, והשמעון חתם גם על צד ימין. וכן לגבי הגט השני, שהצד שמאל אמור להיות כשר כי קהת חתם עליו, וגם נפתלי שחתם עליו. וממשיך הגמרא ומנמקת את זה, תהתנן במשנה הבאה, עד אחד עברי ועד אחד יווני כאשר אם יש לך שטר, כאילו שטר פשוט או גט רגיל, לא שני גיטים כמו אצלנו, סתם שטר, ואתה צריך שני עדים ואחד הוא עברי ואחד יווני, זה בסדר. אז הגמרא עונה כמו שאמרנו מקודם, התני זעירי שניהם שרים, באמת יש להכשיר את שניהם בדוגמה שלנו במשנה של שני גיטים. ותנא דידן, למה תנא דידן לא מוכן להכשיר אף אחד מהגיטין? תשובה, גם דומה לתשובה הקודמת, אבל כאן צריכים להרחיב. דילמה גונדלית חתים. ותלתה אחד וחד אחד. בתסריט של גונדלית כאן, יכול להיות שיש שלושה צד ימין ורק אחד צד שמאל, וגם ההפך, יש שלושה בצד שמאל ורק אחד לצד ימין. כדי להסביר את זה אנחנו שוב פעם נלמד ביחד את רש"י. דילמה גונדלית חתין, והני יוונים חשינן, דילמה גונדלית חתים חד מניו. שמה, ותשימו לב ברש"י יש לנו, הוספנו בגמות המסומנה מספר 1, ובעוד כמה שורות, או שמה, שמה 2. כאן שני האפשרויות, וגבי, או להסביר, מה יכול, מה שהיה יכול להיות. אז האפשרות אחת, שמה יווני הראשון חתם כסדר העברי שחתם למעלה ממנו, שמו תחילה ואחר כך שם אביו. זה גונדלית, כי לגבי יווני רגיל לא חותם שמו ואחר כך שם אביו, אלא ההפך. אבל אולי אותו יווני שחתם אחרי העברי הראשון, הוא חתם כמו שיהודים חותמים. אז החתימה שלו נמצא בעצם על גט השני, ונמצא שם השני הוא חתום. ועברי שני, בדוגמה שלנו, מה שמו של העברי השני? קהת. ואז אותו עברי שני רואים שעל השני חתום. זה ברור, כי עברי לא בינתיים לא אומרים גונדלית על העברי, על העברי הוא חתם רגיל קהת, בשוא הבא בן לוי. וזה אומר שיש כבר שניים על הגט בצד שמאל, ויוון אחרון חתם כמנהגו. ומה זה אומר כמנהגו? אם הוא כתב הוא, על שורה אחת הוא כתב יחצר בן נפתלי, שאומר הבן שיחצר הוא נפתלי, אז החותם הוא נפתלי. איפה הוא נמצא? גם על צד הגט השני, ונמצא שלושה על השני, ואין על הראשון אלא אחד. מי הוא? העברי הראשון שחתם. זה אפשרות אחת. או Shema Yavan Rishon Kedalko Chatam. אז אם הוא חתם כדלקו, ובדוגמה שלנו, וכל פעם אנחנו מתייחסים למה לתרשים שבתוך אשי, הוא חתם יוסף בן שמעון, זה אומר לנו שהבן של יוסף הוא שמעון. אז איפה החתימה שלו? על צד ימין. וזה בא אחרי העברי הראשון, שגם הוא חתם על צד ימין, ובן בן יעקב. ויוון שני, אחרון, חתם גונדלית. אז נמצא עם היוון השני, שהוא שמו יחציר בן נפתלי, הוא בעצם חותם על צד ימין, כי אצלו גונדלית. כמה שראה עברים חותמים. למה הוא חתם ככה? מה היה יכול להיות? הוא ראה את היהודים חותמים את שמותיהם הפרטיים ואחר כך שם אביהם, אז הוא גם נקט בדרך כזאת. ונמצאו שני היוונים ועברי ראשון חתומים על הראשון, ואין על גט שני אלא אחד. הלכך שניהם, שני הגיטים פסולים. כי קיים את האפשרות האלו שעל אחד מהם, ואנחנו לא יודעים על איזו מהם, יש רק עד אחד. אנחנו חוזרים לגמרא, ובעצם משנה חדשה. שיער מקצת הגט וכתבו בדף השני, ועדים מלמטה. כשר. המילה מלמטה יכול להטעות. אז אנחנו שוב פעם נתייחס לדף הציורים שמלווה את הסוגיה הזאת, ואנחנו באות ג'. אז מה אנחנו רואים? כאן לא מדובר שני גיטים, גט אחד. אבל מה? הוא התחיל את הגט בטור אחד, סיים את הטור, והיה לו להשלים את הגט, אז הוא התחיל טור שני, כמה שעות, לא על כל אורך הקלף, אלא מקצת מהטור השני, ומתחת לטור השני, זה נקרא למטה, שני עדים. אז זה קשר. ממשיך המשנה. חתמו עדים בראש הדף. לדוגמה, אות ד', אז יש לנו עדים שחתמו בכלל לפני הטקסט. זה דוגמה אחת. או ממשיך המשנה, או מן הצד, זה באות ה', או מאחרוב בגט פשוט. אין לנו ציור על זה, אבל זה שפשוט כמו שכתוב, לא חתמו על אותו צד של הגט אלא מאחורה. ו יש כזה דבר שחתימה מאחור, זה בגט מקושר, אבל בגט פשוט, כמו שאנחנו לומדים עליו בסוגיה הנוכחי, לא גט מקושר, אלא גט פשוט, העדים אמורים להופיע באותו צד של הגט, לא מאחורה. לכן, בדוגמות האלו שמנינו עכשיו, העדים בראש הדף, או מן הצד, או מאחוריו, פסול. המשנה ממשיכה, ואנחנו נתייחס בשורות הבאות לשתי דוגמאות נוספות, ואכן אתם יכולים לראות שכתבנו פה, יש כאן, אולי אני אדייק את עצמי, יש כמה דוגמאות, היקיף. היקיף, מדובר פה על שני גיטים. ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע, שניהם פסולים. שוב פעם, בדף התרשימים, אות וו. אז אתם יכולים לראות שני גיטים, כשאנחנו מסתכלים על הדף, הגט התחתון הוא כרגיל, והגט העליון הוא מופיע כאן צורה הפוכה, אבל אם נהפוך את הקלף, אז הוא יכין גט שני גם ככה. ואיפה העדים? באמצע. אומרת המשנה, שניהם פסולים. עוד דוגמה. סופו של זה בצד סופו של זה, זה לדוגמה אות זין, אז יש לנו גט אחד למעלה, וגט שני בחצי השני של הדף, והעדים מופיעים באמצע. אז אומר המשנה, והעדים באמצע, את שהעדים נקרין עמו כשר. אז זה, בדוגמה שלנו, זה הגט מספר אחד. סיימו לכתוב את השורות, והם, העדים, חתמו כדרכן כהמשך, והם נקרים יחד עם הגט הראשון. כדי לשייך את העדים לגט השני, צריכים אולי להפוך את הדף, אבל הם לא נקרים עמו. עוד דוגמה. ראשו של זה, זה באות, עוד פעם, ראשו של זה באות חטא, יש לנו דוגמה לזה. אני קורא עוד פעם, ראשו של זה בצד סופו של זה, והעדים באמצע, אז אתם יכולים לראות שני גיטים שכתובים באותו כיוון, זה ראש של השני, הוא בצד סוף של הראשון, והעדים באמצע, את שהעדים נקרים בסופו, כשר. אז זה, בדוגמה הזאת, הם מופיעים אחרי, בסוף, גט מספר אחד. אז גט מספר אחד הוא כשר. ואנחנו ממשיכים במשנה, גט שכתבו עברית ועידיו יוונית. יוונית, התוכן של הגט הוא ביוונית ועידיו עברית, עד אחד עברי ועד אחד יווני, כשר. כתב סופר ועיד, כשר. הסופר שהוא כתב את הגט, הוא נחשב כאחד מן העדים. ועוד עד אחד, אז הגט כשר. אם אדם כתב שמו וכתב את המילה עד, איש פלוני עד, כשר. הזכרנו את זה מוקדם יותר. וגם הדבר הבא, איש פלוני בן איש פלוני עד כשר. איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד כשר. וכך היה, היו נקיי הדת שבשלהם עושים, כך הם היו חותמים בלי המילה עד. זה אחד מהפירושים, יש עוד פירושים, אבל נסתפק בזה. כתב חניכתו וחניכתה של האישה כשר. רש"י כותב חניכתו שם לוואי של משפחה כולה. גם זה נחשב חתימה כשרה. במשנה למדנו שאם יש לנו קלף וכתוב עליו מה שנראה לנו גט אחד, רק מה הוא כתב את הגט בטור אחד, סיים את מה שהיה אפשר לכתוב בטור אחד, והיתרה, מה שנשאר מהגט, הוא המשיך בטור שני, כתב כמה שורות, לא סיים את כל טור השני, כתב רק כמה שורות, נגיד כמה שורות בודדות, ומתחת לזה שני עדים חתמו. ועל זה אנחנו רוצים לשאול, למה אתה אומר שזה קשר? ולחוש, דילמה, הני, שני הטורים האלו בעצם תרי גיטי הוו. היו כאן שני גיטים נפרדים. ורק נקדים בעל פה ולומר שהגט בצד ימין הוא התחיל באמצע הדף, באמצע הקלף, לא בראש הקלף אלא באמצע, והגט השני דווקא הוא התחיל מלמעלה, מראש הקלף. ויתרה מלי, ממשיך הגמרא, זמן דקמה, הזמן זה כתוב בדרך כלל בתחילת הגט, התאריך. אז יוצא שה ולפי הריטב"א, אני מוסיף פה פירוש על פי הריטב"א, המילים זמן ועוד מעט המילה עדים מצביעים על חצי הראשון של הגט, הוא נקרא זמן, זה מקום הזמן, וחצי השני של הגט נקרא עדים, כי זה מקום העדים, הם חותמים אחרי החצי השני. אז בחשש הזה שאנחנו מעמידים בפניכם, גט בצעד ראשון התחיל מאמצע הדף, וזה, והגט בצד שמאל הוא התחיל מלמעלה, אז סיום גט הראשון הוא, סליחה, סיום גט השני בצד שמאל הוא מול ההתחלה של גט הראשון בצד ימין. זה הכוונה פה, ויתרמי, כאילו יצא, ויתרמי לזמן דקמה ועדים דבטרה, הם נהיו אחד מול השני. התאריך תחילת גט השני, הגט הראשון, עמד מול סיום או חתימת גט השני. וכך היה בהתחלה. כך אנחנו מעלים בדמיון שלנו. וגזיה לזמן דבטרה ועדים דקמה. אנחנו נסתכל בשוליים, כתבנו ציור שמלווה את החשש הזה. אז אתם יכולים לראות בגט מספר רומאי אחד, ואיפה הוא התחיל? הוא התחיל לא בתחילת הדף, אלא נגיד באמצע. וגט השני, הוא התחיל הרבה יותר למעלה. והאדון הזה, הוא חתך מתחת לעדים דבטרה, מתחת לחתימת העדים של השני, והוא גם, וזה יצר מה שניכר, מה שנראה כתחילת הגט בתחילת הדף עכשיו שנחתך. הגט הראשון מתחיל איפה שאתם יכולים, מתחת לחתך, וגם חתך את הסוף של אותו קלף שבעצם הוריד את העדים של הגט הראשון. אז יש לי עדים פה, אבל הם היו חתומים על גט שני שכעת הוא נחתך. ולמה אדם יעשה כזה דבר? כי בעל הגט הראשון היה תנאי לרעתו בהמשך הגט שלו, אז הוא פשוט חתך את החלק השני של הגט שלו כולל העדים, אז אין לו את התנאי הבעייתי שהפריע לו, ויש לו עדים שנשארו מאותו גט שני, אבל הם לא חתמו על הגט שלו, של בעל הגט הראשון. אז למה לא מעלים את זה כאפשרות? בואו נחשוש שזה מה שקרה. איך אתה במשנה כל כך מהר מכשירים גט בשני תורים? אולי היה בעצם שני גיטים, והעדים שמופיעים כעת אחרי הפוילשטיק הזה, אחרי הפטנטים, התחכום הזה, העדים בכלל לא על הגט הראשון. אז הגמרא עונה, אמר רבי אבא אמר רב, כשיש רווח מלמטה בסוף גט הראשון, בסוף הצד השתמשתי בביטוי, הוא לא מדויק, מה גט הראשון, הטור הראשון, בסוף טור הראשון רואים שיש שוליים ריקים, אז זה מראה שהוא הפסיק את כתיבת הגט שם, ואין כאן חתך אלא יש רווח מלמטה. ורשי אומר, כשיש רווח מלמטה גיליון, זה נהיה ריק, גיליון תחת הראשון, זה ודאי לא נחתך ממנו כלום, זה לא נכתב בו יותר. אז מכאן אנחנו יכולים להיות בטוחים ש לא קרה כזה דבר כמו שהעלינו מקודם. הגמרא שואלת, בכל זאת, אתה אומר שיש רווח מלמטה, ודילמה זמן דבטרה מי גז גזי, אולי בכל זאת היה גט שני, והוא חתך את העליון של הגט השני, וישיר רק עדים שם. כי מתחת לתור הראשון, אמרנו שיש, היה קלף ריק, אין עדים שם. אבל אולי העדים, היו עדים בגט שני שכעת נחתך, ואנחנו נתייחס במה שרשי מוסיף, כי אנחנו צריכים להשלים עוד אינפורמציה פה. ודילמה אומר רשי שתי שורות מסוף העמוד, ודילמה זמן דבטרה מגז גזיה שמה, הגט שלו נמלח מלגומו, מה שהוא התחיל בצד ימין, ואמרנו שיש שוליים ריקים, פשוט למה יש שוליים ריקים? כי הוא החליט לא לסיים את הגט שלו, ולמעלה אמנו בצידו היה גט אחר כתוב וחתום, וכשחזר ונמלח לגרשה אותו בעל הגט של צד ימין, הוא החליט כן להמשיך את תהליך הגירושין, חתך עליונו של שני וכיוון תיבה אצל תיבה לגמור גט שלו. אז ויש פה עדים שנשארו מהגט השני, שהם בכלל לא חתמו על הגט של הראשון, גט שלו. אז זה שאלת הגמרא כעת. אנחנו נקרא בגמרא, ודילמה זמן דבטרה מגז גזיה, הגמונה אין כאן חשש כזה, כי דילמה רבי אבא אמר רב, כמו שאמרנו מקודם, כשיש רווח מלמטה, זה ההסבר שהסברנו מקודם לגבי הצד ימין. אנחנו ממשיכים לדף פי חטא מול א', ההכנה גם לגבי החשש שאלינו עכשיו, שאולי הוא חתך את הזמן, את החלק הראשון של גט שני, לא. כשיש רווח מלמעלה. הגמרא שואלת, ודילמה אימלוכי אימלך וחטב, אומר רשי, ודילמה אימלוכי אימלך מתחילה, שלא לגרשה. הוא התחיל לכתוב גט, אבל באמצע החליט לא לגרש אותה. והדר אימלך לאחר זמן לחזור לגומרו, ונמצא הראשון בתל. אינמי, הווילי נכתב ביום ונחתם לאחר זמן, שזה גם לא בסדר. תאויב, ויש רווח מלמטה, נראים כן הדברים. אחרי ככלות הכל, הסברנו שיש רווח מלמטה, רווח מלמעלה, זה מחשיד שאולי זה מה שקרה. אז הגמור עונה, כאן אין לחשוש מפני זה, כתב הרי את מלמטה בסוף טור הראשון, נכון, מתחת לזה יש גם קלף ריק, אבל אני אומר בסוף טור הראשון של הכתיבה כתוב המילים הרי את, ומותרת, הרי את מותרת, ומותרת מלמעלה בטור השני. זה מראה לנו שהוא לא החליט לא לסיים, כי אדם שמחליט החלטות כאלו, הוא לא מחליט ככה באמצע משפט. רשי כותב בשורה ראשונה בקצות, בתוך כדי גמר דיבור לקה למי מדימים לך, אלא גומר עד לכל אדם ונמח. אם כבר מדברים על אדם שהחליט לשנות את דעתו, אז הוא היה כבר כותב הרי את מותרת לכל אדם, ואז מחליט אחרת. אבל במקרה שלנו הוא כתב בסוף הכתיבה של טור ראשון הרי את, ובתחילת טור השני המילה מותרת, סימן שהוא לא, אין כאן החשש של אימלוכי אימלך. שואל לגמר, ודילמה איתרה מילי, אולי יצא לו ככה שהוא כתב הרי את בסוף החליט לא, 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 לא להמשיך, ואחר כך החליט להמשיך, ובתוך כדי זה ביטל את הראשון. אולי יצא כך. הגמרא אומרת, כולי היי לא חשינן. לא חוששים לדבר כל כך נדיר. יש עוד הסבר. רב אשי אמר, וכאן רשי אומר, רב אשי אמר, כולו קושיתא באחי מתרצן. בלי ההסברים שהשמענו כאן בשורות האחרונות, אלא כל הקושיות נתרץ כגון, דידיע בי מתחתה, לשון מתח, למתוח, מתחתה דמגילתה, שניכר בי, אנחנו קוראים את רשי, כי הוא מסביר את המילים שעוד לא קראנו בגמרא, אז אולי רק נקרא עוד כמה מילים בגמרא ונחזור לרשי. אבל שימר, למה אין כאן חשש מפני כל הדברים שעלינו עד עכשיו? דידיע בי מתחתה דמגילתה, המתח שמותחים על קלף כשכותבים עליו. עכשיו, מה פירוש הדבר? אז אומר רשי עוד פעם, שכולו קושיתא בהכי מתרצן, כגון דידיע בי מתחתה דמגילתה, שניכר בין מתיחת הקלף סביב סביב כל הגט, שלא היה בו קלף אלא זה. כל החששות שאמרנו מקודם נופלים. היה רק קלף אחד, לא, אלא זה, לא מלמעלה ולא למטה, שניכר סביבות הקלף שחור וערב, שלא נגע שם טער הגלבים, זה סכין שחותכים בו. שדרך עושי קלפים, כשמכינים קלף שקושים אבנים סביב למתוח הקלף ומתחילים לתקנו בסמוך, וכשאין רווח מלמטה עסקינן, גם אין קלף ריק מלמטה, דלקה למפרח עם לוחי עם לך. אין כאן מקום לשאול אולי הוא שינה את דעתו באמצע. במשנה ראינו חתמו עדים בראש הדף או מן הצד פסול, ובדף התרשימים אפשר לראות את הדוגמאות האלו, בפרט אות ה או מן הצד. אז זה הגמרא שואלת, איני מה זה פסול, והרב חתים מן הצד. רב עצמו היה חותם מן הצד. הגמרא עונה, ויש פה גם סימונים חדשים. צורת בית שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. שני שלבים להסביר איך רב חתם מן הצד, למרות לפי המשנה זה פסול. אז עונה הגמרא, חתם בשגגו כלפי כתב, ויש בציור אות תת גג כלפי כתב. אז זה בסדר, זה מה שרב עשה. הגמרא ממשיכה, אלא הדקטני הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה. ואנחנו ראינו גם דוגמה לכך באות וו. אז כולם רואים, וגם העדים היו חתומים באמצע. ואומר, אמרנו מקודם, הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה, והעדים באמצע, שניהם פסולים. למה שניהם פסולים? ולך סיעי מיניו כלפי כתב ולהתקשר. למה שלא נבדוק איזו מן העדים הגג של של השמות שלהם הוא כלפי הכתב, ונכשיר אותו, כי אמרנו עכשיו שאם גגו כלפי כתב הוא קשר. אנחנו נסתכל ברשי, לכסי הימיני הוא גגו כלפי כתב ולהתקשר, וודאי עליו חתמו דקה סרקדייטר, שהעילים חותמים ברוחב הקלף כסדר כתב הגיטין. אז הגמרא עונה, חתם, למה שניהם פסולים? דרמי לי כעברה. וגם פה אות יוד בציורים, הכיוון של השמות הוא היה בצורה כזאת. עברה משמעו, ורש"י אומר דרמו לאו כי עברה, העדים מוטלים בין שני הגיטים כבריח, ראשי שיטות של חתימה מחברים הגיטים כבריח הדלת שנמשכת באוויר הפתח, כך הם נמשכים בין אוויר שני הגיטים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אי הכי סיפה דקטני ראשו של זה בצד סופו של זה, והעדים באמצע. עת שהעדים נקרין בסופו כשיר, והיא דרמי כי איברה, אם אנחנו מפרשים את המשנה שהעדים באמצע הם כמו בריח, אז לאו בהדי אי מקרי ולאו בהדי אי מקרי. אז העדים לא נקרים עם אף אחד. אז איך המשנה אומרת שאם אם, במקרה שהעדים באמצע, את שהעדים נקרים בסופו כשר? אין, הם כבריח. אז אלא מה? אז אנחנו צריכים למסור מהלך חדש, להסביר דברי רב. אלא רב בדיסקי הווה חתים. זה מה זה דיסקי? זה איגרת הזמנה לדין, אבל זה לא שטר. אומר רש"י, אל הרב כי חתים מן הצד. אנחנו קבלנו מקודם שאם זה חתימה מן הצד, עדים שחתמו מן הצד, השטר פסול. מה זה שרב חתם מן הצד? לא בגיטין ולא בשטרות, אלא בדיסקי, כשהיה מזמין אנשים לדין לפניו, והסופר כותב להם איגרת הזמנה בשמו, והוא חותם פעמים מן הצד, ואין הקפדה בכך. זה לא מסמך בחשיבות כמו שטר או גט, ולכן רב לא הקפיד לחתום איפה שבדרך כלל חותמים, אלא הוא היה חותם מן הצד. אבל כשמדובר בשטרות או גיטין, חתימה מן הצד אינו כשר. עד כאן שיעורנו להיום.